שבוע שעבר דיברנו יותר על על המהלך של אבנר שמחליט למעשה לחבור אל דוד, כאשר בעצם הדמות המרכזית בשלטונו של איש בושת עוזב אותו, איש שהמליך אותו, איש שהוא השר צבא שלו, ולמעשה באופן מעשי כבר בשלב הזה אין את ממלכת מפיבושת, זאת אומרת, ממלכת איש בושת, זה כבר מעשי הסתיים ברגע שאבנר עוזב. ראינו שדוד לא מיד מוכן לקבל את ההשלמה, אלא בשלב הראשון הוא מבקש לקבל את מיכל. הסברנו שדוד לא רוצה שזה יהיה עניין בין אבנר לדוד, אלא רוצה שיהיה ברור שנותר פה איזה מיזוג שלם. המיזוג השלם יכול לבוא רק מכוח איש בושת. פחות התייחסנו פעם קודמת, האם איש בושת נתן את מיכל מרצון, מתוך איזו השלמה שאין ברירה. אבנר מכריח אותו מרצונו החופשי. הדברים האלה צריכים ברור, הדברים לא מפורשים בכתוב. אבל כן נראה שהדוסיח הוא בין דוד לאיש בושת. וישלח דוד מלאכים איש בושת בן שאול לאמור, תנה את אשתי, את מיכל אשר הרסתי לי במאה עורלות פלישתים, וישלח איש בושת ויקחיה מאים איש, מאים פלטיאל מן לאיש. זאת אומרת, המהלך הוא שנראה, לפחות מפשטי המקראות, שאיש בושת הוא מוכן, הוא מסכים. זאת אולי יש פה גם איזושהי הכרה של איש בושת שכבר אי אפשר לבוא ולהתנגד לדוד. ברגע שאבנר עוזב אותו, אז אין יכולת להתנגד, ולכן התוצאה היא שגם הוא משתף פעולה, אמנם לא באופן חיובי, אבל משתף פעולה עם המהלך הזה של אבנר. אבנר באמת גם הולך לאחר מכן, הוא מדבר עם העם, ואז הוא עושה את הצעד מאוד מאוד דרמטי, מאוד מאוד עוצמתי, והוא בא אל דוד. ויבוא אבנר אל דוד חברון, ואיתו 20 אנשים. ויש דוד לאבנר ולאנשים אשר איתו משתה. דוד מקבל את אבנר, לא סתם מקבל את אבנר, אלא גם עושה סעודה מכובדת, משתה. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה ואליך והקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל ויכרתו איתך ברית ומלכת בכל אשר תאווה נפשך וישלח דוד את אבנר וילך בשלום. זאת אומרת, יש פה עכשיו מציאות שמי היוזם? אבנר. אבנר הוא זה שאומר, בוא אני לוקח לעצמי משימה ללכת ולהביא אליך את כל ישראל וילך בשלום. מעניין שביטוי הולכת בשלום ולא לשלום. לשלום זה סימן ברכה, לשלום זה יותר, מצב יותר מורכב, וגם פה וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד, ושלב רב אימם הביאו, ואבנר איננו עם דוד בחברון כשלחו, וילך בשלום. אבנר יצא מעם דוד, כבר לא סתם יוצא מעם דוד, או לכאורה הוא יוצא עכשיו בשליחותו של דוד, נכון? אמנם הוא הציע את ההצעה, אבל דוד אומר לו ללכת, וישלח דוד את אבנר, ואבנר הולך, הוא הולך בשליחותו של דוד. הוא כבר לא ימצא בחברון. ואז מי מגיע? מגיע יואב, בא מהגדול, ושלב רם אימם הביאו, ויואב וכל הצבא אשר איתו, באו ויגידו ליואב לאמור, בא אבנר, בן נר אל המלך, וישלחהו, וילך בשלום. שלוש פעמים נאמר פה, וילך בשלום. זה מטיב שחוזר, שנראה שהשלום היא לא משהו טכני, אלא ללך בשלום, כלומר היא מתוך אחווה. דוד ואבנר, זה לא שהם, מה שנקרא, נמצאים עדיין באיזה מתח, אבל אבנר כבר מוכן לעשות איזה שירות לדוד. לא. ללכת בשלום, הכוונה היא שיש פה מציאות כבר של מעין שותפות. שותפות בין דוד לבין אבנר. כבר הולך בשליחותו. פה יש דבר מעניין שעומדים עליו הפרשנים. אומר פה על מלבים יסוד מאוד מאוד מעניין. אומר המלבים כך, ויואב וכל הצבא באו, שלא נפקד מהם איש, וגם זה נתן תוקף ליואב לעשות כרצון ליבו. זאת אומרת, מה קורה פה בעצם? יואב חוזר, אבל לא סתם הוא חוזר, חוזר עם הצלחה כבירה, בשני מישורים. קודם כל, מבחינת הצלחת המשימה, הוא יצא בגדוד, הוא מביא שלל רב, נכון? זה ההישג. עכשיו עוד מעט ננסה להבין מה זה לצאת בגדוד. הגמרא מסכת ברכות אומרת שכאשר רבים מדוד המלך, היו אומרים, אחרי יצרי צריכים פרנסה. אמר להם, יכולו להתפרנסו זה מזה. אמרו לו, אין הקומץ מצביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו. אין מקום עכשיו להעריך בדיוק מה המשמעות, אבל הכוונה היא שאי אפשר לקבל דבר שמספיק לעם ישראל, רק אם אנחנו באים ולוקחים מיד אחת ומעבירים ליד השנייה, רק ממסחר פנימי. ואז אומרים, לכו פשטו ידכם בגדוד. הפשטו ידכם בגדוד זה איזושהי יכולת ההרחבה של עם ישראל. לא להישאר במקום כזה שהם חיים בצמצום, היכולת להתרחב. פה הביטוי לגבי יואב, שמה הוא עושה? יואב בא מהגדול, מהגדוד ושלב עברימו. מאוד הגיוני, שמה היה פה? היה פה סוג של מלחמת רשות. שדוד בא ואומר, אתם יכולים עכשיו ללכת, לפשוט ידכם בגדוד, להביא עכשיו בר לעם, אוכל לעם. נכון? זה ההבנה. ויואב חוזר עכשיו, בהצלחה כבירה, גם בהיבט של הצלחת המשימה, ולא פחות מכך, מה שאומר לנו המלבים, שמה קורה? יואב וכל הצבא אשר איתו באו. מה זה וכל הצבא? הכוונה היא שלא נחסר, לא נפקד מהם איש. המציאות הזאת של הצלחה מלחמתית גדולה, יכולה לגרום, וזה למעשה מה שאומר על מלבים, למוכנות גם להמרות את פרי המלך. למה? כי האדם מרגיש, יואב מרגיש, חושב לעצמו, ברוך השם, יש סייעת דשמיא כל כך גדולה. הצלחתי כל כך. אולי הטעות של יואב בנקודת המבט הזאת קשורה למה שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף מ"ט עמוד א', בשם רבי אבא בר כהנא. ואמר רבי אבא בר כהנא, אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה, ואלמלא יואב לא עסק דוד בתורה. לכתיב ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא. מה הטעם דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו? משום דיואב על הצבא. ומה הטעם יואב על הצבא? משום דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. זאת אומרת, יש פה עכשיו מציאות של סייעתא דשמיא של יואב. אבל הסייעתא דשמיא של יואב, מאיפה היא באה? מה השורש שלה? מדוד שעושה משפט וצדקה לכל עמו. מהמציאות של דוד. זאת אומרת, זה לא שיואב עומד מצד עצמו, אבל זה דבר שבאמת צריך לתת עליו את הדעת, שדווקא הצלחה גדולה של מישהו יכולה לגרום לתחילת המפלה שלו. כי ברגע שהוא מתחיל לראות את עצמו כמישהו המנהיג, זה עצמו יכול ליצור מפלה. את מי זה מזכיר לנו מאוד בהקשר הזה? דווקא את אבנר. נכון? מה היה עם אבנר ועם איש בושת? שבדיוק בשלב, אומנם שם שאול מבחינת המלחמה הוא הולך וקטן, הוא הולך ומקבל מפלות מעת צבאו של דוד, אבל מה כתוב? ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד, ואבנר היה מתחזק בבית שאול. דווקא העובדה הזאת שהוא היה מתחזק, היא עצמה, מסתבר, שגרמה לאותו סיפור של רצפה בתיה, בין אם המעשה הזה היה בפועל, ובין אם הוא לקח כל כך, באופן כל כך, כל כך חריף, את מה שאמר לו מפיבושת. איש בושת, סליחה. זאת זה בעצם החשבון שיכול להיות שרואים פה מן הקבלה בין מה שקורה עם יואב ומה שקורה עם אבנר, מה שקרה עם אבנר ומה שקורה עכשיו עם יואב. נמשיך. ויבוא יואב אל המלך ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שילחתו וילך הלוך? ידעת את אבנר בן נר כי לפתותך בא ולדעת את מוצאך ואת מובעך ולדעת את אשר אתה עושה. אה? את כל אשר אתה עושה. מה בעצם טוען יואב? מרגל. מרגל. האמת ש... יש היגיון מסוים מה שאומר יואב, לא? על פניו, יש פה מישהו שמנהל מלחמה וכל כך הרבה זמן. יש פה משהו שהוא באמת מוזר. ויש פה גם אמירה שהיא מאוד מאוד עניינית. הוא שר הצבא, הוא מופקד על הביטחון. זה מאוד מסתבר שאומר לדוד, שמע, אני חייב עכשיו לבוא ולהזהיר אותך. יש פה סכנה, סכנה גדולה. עכשיו, יואב עצמו מתכוון למה שהוא אומר, זאת אומרת, הוא באמת חושב שאבנר הוא מרגל או לא? מה חושב יואב? מה אתם מבינים?
בסוף הפרק נראה שלו.
כן, מההמשך.
מההמשך,
שהוא
כזה,
כן, זה... טוב, זה לא מוכרח. זה לא מוכרח. מה שאומר זה נכון, אבל זה לא מוכרח. יכול להיות שאחרי זה הוא הולך לעשות פעולה פרטית. ואתה, דוד לא שולח אותו לבוא לעשות. הוא חושב שצריך להרוג את אבנר בגלל מה... בגלל שהוא מסכן את המלכות. דוד יכול לא מקבל את זה. אז הוא הולך לעשות פעולה, מה שנקרא... אישית. כן. זה כבר חשבון אחר. מה? את אבנר. כן, כן, ודאי שאומר, מה, הרי אבנר אומר למסע, למה חסה פניי לאוהב אחיך, משמע שהייתה והנה מכירות, זה ודאי נכון. זה ודאי נכון, אבל החשבון עדיין צריך פה ברור, לא מפורש לפחות בפשטי הפסוקים, האם... אבנר או יואב מתכוון לחשש אמיתי מפני אבנר או לא. זה החשבון. עכשיו בוא נראה לך את המלבים. המלבים אומר כך, מה עשית? טענתו היה שאם היה באמת אבנר מורד במלכו והולך בלתי רצונו, והלא היה מתיירא לשוב לביתו, כי בוודאי יהרגו המלך ושמו כקראת ברית עם אויבו, והיה לו להישאר פה ולחסות בצלחה מחמת מלכו. ויש זה שאמר, למה זה שלחתו ויהיה לך לוך. ממה שהלך ושב, מבואר שהלך מדעת מלכו, הוא בא אליך כמרגל, ואם כן לא היה אוי שתשלחל. יפה, זאת אומרת, הטענה של המלבים לפחות, שהטענה של יואב ביחס לאבנר, היא טענה אמיתית. ויש לו גם ראייה. זאת אומרת, אדם לא שב לביתו, לא חוזר בחזרה לאותו מקום, אחרי שהוא מחליט למרוד במלך שלו. דבר שהוא אבסורדי. זה ודאי לא יכול להסתדר עם ה... מה?
זה כל כך טענה במציאות הקיימת, כאשר אבנר הוא האיש החזק. עוד מלך.
גם זה לא טענה, והוא זה שאמר לי, באמת הוא קשה. גם בגלל כמו שאתה אומר, אבנר הוא איש החזק והוא השולט, שר הצבא, ואיש בושת הוא חלש. זאת אומרת, נמצא ממש כקונטרה, יותר מזה, ראינו שישבוש את עצמו, לאחר שאבנר אמר לו את מה שאמר, מביא את מיכל בת שאול. זאת אומרת, רואים שישבוש את עצמו, לא נמצא בעמדת שליטה. אז אפשר לומר שיואב לא ידע מכל הסיפור הזה. זאת אומרת, לא היה לו שירות ריגול שנתן לו את האינפורמציה, והוא לא יודע בעצם מה קורה אצל ישבושת. זה דבר מוזר מאוד. היא נראה שהכירו טוב טוב, גם דוד וגם יואב הכירו טוב טוב את, את המתנהל. לכן, לא ברור שיואב באמת אומר את הדבר באופן מיוסד, אפשר להסתפק פה. המלך במעונם הסביר שיואב התכוון לכך, לטענה הזאת שהיא באמת מסכנת את המלכות של דוד ואבנר ומרגל, אבל הדברים הם לא מוכרחים, רמת הפשט. בואו נמשיך. ויצא יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה. ודוד לא ידע. דוד לפני זה, דרך אגב, לא אומר ליואב שום דבר. הוא שותק. למה שותק דוד? אולי גם דוד לא יודע. אבל דוד, היא הידיעה שלו, היא מספקת בשביל מה? בשביל לא לעשות שום דבר. הוא לא יוזם עכשיו פעולה כנגד אבנר, בגלל החשש הזה. הוא אומר, בסדר, יכול להיות. יכול להיות שאם היה מגיע יואב ואומר, טוב, בואו עכשיו נארגן את המלכה באופן כזה שתבטיח ביטחון יותר מרבי למלכות כמות שהיא, עוד שגם דוד היה מקבל את זה. אבל דוד לא, גם אם יש לו איזו נקודה מסוימת של חשש שיואב הצליח לגרום, זה לא ברמה כזאת שדוד חושב שצריך לעשות משהו, כן? וזה מה שכתוב, ויצא יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. מה זה בור הסירה? פה הפרשנים העריכו מה זה אותו בור הסירה. השיר אומר זה שם מקום. שם מקום. אחר מכן מביא גם מדרש, עוד מעט נראה את המדרש בגמרא עצמה. בגמרא שם בסנהדרין. המלבין אומר, סליחה, הרד"ק כותב, מה זה מבור הסירה? יראה כי סירים וקוצים היה מקום הבור ההיא. כך נקרא כן. זאת אומרת, פשוט שם מקום שנקרא על שם זה שהיו שם הרבה מאוד בורות וקוצים. וזה המקום, שם הוא היה. עכשיו, חז"ל, לוקחים את זה למקום אחר. חז"ל, הגמרא במסכת, גם במדרש, גם במסכת סנהדרין, באה ואומרת מה זה אותו בור הסירה. וישיבו אותו מבור הסירה. מהי בור הסירה? אמר רבי אבא בר כהנא, בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג. זאת אומרת, מבור הסירה, הכוונה היא, זה שם, אולי זה גם שם מקום, אבל זה לא מקרי שדווקא מהמקום הזה נלקח אבנר אל מותו. כי בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג. למה? ויתהו יואב אל תוך השער וכולי. מה זה בור וסירה? אומר רש"י, בור צפחת מים שלקח דוד מראשותיו של שאול כשהיה ישן במעגל. וכשאמר להם דוד, בני מוות אתם, שלא שמרתם את אדוניכם שכבר הייתי יכול להורגו. והוא נעיפו חנית המלך, והיה צפחת המים, היה לו לאבנר למחות בשאול, לומר לו, ראה כמה צדיק הוא, שלא רגחה ולא מיכה, אלא אמר שם האחד מבני הצבא נתנם לו. זה בור, הכוונה היא לא בור ממש, מה זה הבור? צפחת המים. וסירה, קוץ, כשקראת דוד את כנף מעילו של שאול במערה, היה לו לאבנר ללמד זכות על דוד, ולומר לשאול, ראה כמה חס עליך, ולא הרגחה ביותך יחד עמו במערה, ולא לימד זכות, אלא אמר, שמה כשעברתם אצל הקוצים, והסירים נכנס אחד מן הקוצים בכנף מילך, והוא היה תמון שם וחתכו. אומרת, מה זה בור וסירה? הכוונה היא, כל פעם שדוד הופיע איזשהו הופעה של חסד ביחס לשאול, ובא לידי ביטוי גם בצפחת המים, שלוקח את תחנים צפחת המים, שזה דרך כלל בסיפור השני, צריך להגיד סירה ובור. גם יש איזה קושי לבוא ולקרוא לצפחת מים בור, אלא מה? זה מקום שיש בו נוזלים, גם בור יש בו נוזל, וגם צפחת מים. לכן, כיוון שני המקומות האלה זה מקומות שיש בהם נוזלים, אז היה פה איזו הופעה של חסד של דוד, שהיה אפשר לבוא ולומר כמה הוא צדיק, ואבנר הוא זה שבא ואומר לו, הוא לא צדיק. לא צדיק. זה באמת דבר מעניין, אבל יוצא פה דבר מאוד מאוד, על פי הגמרא הזאת יוצא פה דבר מאוד מאוד מעניין, ברמת הפשט, של מידה כנגד מידה. הרי מה הסיבה שיואב מגיע וטוען כלפי דוד שהוא רוצה להרוג את אבנר? שהוא לא באמת בא לעשות איתך שלום. אבל אבנר עכשיו בא ועשרים משימו, רואים שגם בסופו של דבר אבנר, או לכל הפחות המצב שהוא מקבל את מיכל, שזאת הייתה הדרישה הראשונית שדורש דוד, הנכון, יכול להיות שזה גם ישבושת עסקים בסופו של דבר, אבל ודאי שזה בא בעקבות הפנייה של אבנר. זאת אומרת, יש פה גם כמה סיבות טובות לחשוב שאבנר באמת רוצה להשלים. מה אומר יואב? לא, הוא בא לרגל. יש מקום מה לחשוב? שיש צריך לחשוד בו, נכון? אני יכול עדיין למצוא איזושהי סיבה לבוא ולחשוד. המידה הזאת של יואב, מצאנו אותה גם אצל מישהו נוסף, אצל אבנר. איפה מצאנו אצל אבנר? בור וסירה. בשני הדברים האלה דוד לכאורה אומר לשאול, אני בסך הכל לא רציתי אף פעם לפגוע בך, לא רציתי למרוד ממך, למרות שעכשיו אנחנו נמצאים באיזה מצב שסוג של שאתה רודף אחרי כי אתה חושב שאני רוצה לפגוע בך או להחליף אותך בחייך, משהו מעין זה. מה פתאום? הנה תראה, היית בידי ואני לא עשיתי שום דבר. אבנר אומר, לא, מה פתאום? אולי יש לו סיבה כזאת. צפחת המים, אולי אחד מהעבדים נתן, סירה, אולי הקוץ חתך את המעיל. זאת אומרת, אותה נקודה של חשדנות שהייתה אצל אבנר, וזה הבור וסירה, היא לפחות הסיבה המוצהרת של יואב שבגללה הוא עכשיו בא לפגוע במי? באבנר. זאת אומרת, יש פה מעין מידה כנגד מידה. זאת אומרת, לכן יש פה מקום גם לראות את המדרש על דרך הפשט של הסיבה לפגיעה. הסיבה לפגיעה זה נקודת החשדנות. גם זה דבר שצריך לדעת. יש נטייה לגורמי ביטחון לבוא ולהקצין את הדברים באופן כזה שיהיה כיסוי מרבי. נכון? שיהיה כיסוי מרבי. עכשיו, הדבר הזה הוא בולט מאוד בהקשר של אבנר, לגבי בור וסירה, כי הרי דוד בא ואומר שאבנר הוא בן מוות. למה? ראו נא איפה, רגע, שלא שמרתם על אדונכם שכבר הייתי יכול להורגו. בעצם מה קורה? יש פה איזה מחדל. יש פה איזה מחדל ביטחוני. מה המחדל הביטחוני? לא שמרו. מה אומר אבנר? טוב, זה שיש לו את החנים צפחת המים, זה לא מוכרח. למה? יכול להיות אחד מהנערים. זאת אומרת, אפשר לבוא ולקלוט את הדברים באופן כזה שבעצם הוא אשם. נכון? אני לא חושב שזה פשט הדברים שאבנר בגלל זה בא ואמר שמה. כן? אבל אבנר גם נמצא בעמדה מאוד מאוד לא נעימה ביחס לשאול. הוא בעצם לא שמר על אדונו. מילא במערה היה אפשר לבוא ולומר שהרי כתוב לסוח רגליו, ששאול הלך באופן עצמאי. גם פה יש איזה מחדל ביטחוני, אבל בסדר, זה עוד דבר שאפשר. אבל כאשר יושבים באותו מעגל ודוד מצליח להיכנס עד אמצע המעגל, זה לכאורה מחדל ביטחוני. אז מה הדבר הראשוני שאפשר להגיד? מי אמר שהוא באמת היה שם? מי אמר שהוא באמת הגיע? אבל אפשר לומר שלא צריך להגיע עד כדי כך. שהיה פה איזה רצון של אבנר לחסות את עצמו. ואפשר לומר שפשוט באופן איש צבא, בא ואומר, אני צריך לחשוש גם את ציורים הכי קשים. וזה הבדל בין מלך לבין שר צבא. מלך שוקל את השיקולים באופן יותר רחב. ודאי שאנחנו מדברים בין אחים. יש פה שיקול של יצירת שלום, של סיכוי, של השלמה בין בית שאול, מלכות שאול למלכות דוד. יש צ'אנס. יואב בא ואומר, כן, אבל צריך עכשיו קודם כל מה לעשות? לחסות את עצמנו. אבל זה מבט של איש צבא, של שר צבא. המלך לא הולך בכיוון הזה, הולך בכיוון אחר. מה? יכול להיות שזה נכון שיואב יסתכל באופן הזה, אבל לא נכון שהחזי יפעל באופן עצמאי. לכאורה. עוד נראה מהמשך את תגובתו של דוד. אבל כן רואים שגם ההתנהלות של אבנר וגם ההתנהלות של יואב, יש ביניהם נקודות השקה, נקודות דמיון. גם בהיבט של לקחת את החששות, כאשר יש איזה אב האמיניה של השלמה, לקח את החששות עד הסוף, מחששות הביטחוניים, שמה בסופו של דבר הוא לא כזה צדיק, הוא במקום אחר מופיע במדרש חזות טוב תהילים, שאומר דוד במערה, כמובן שהיה במערה הוא ידע שאם יפגע בך, ואנחנו נבוא ונהרוג אותו, לכן היה לו אינטרס לא להרוג אותך, היה לו סיבה, זאת אומרת, יש נטייה לבוא ולהעצים מאוד את החששות. זה התפקיד. ומלך צריך לראות את התמונה באופן יותר שלם. שאול, סופו של דבר בגלל הרוח הרעה, למרות אתה זה בני שאול, מה התוצאה הסופית של מה שהוא עושה? הוא הולך עם אבנר. דוד, עוד מעט נראה בהמשך, לא מוכן ללכת עם יואב בהקשר הזה. לא נגרר אחרי המהלך של אנשי הצבא. והסוף הוא קיצוני מאוד, מה שהוא מצווה לשלומו בנו אחריו, להרוג את יואב. שזה כבר הסיום של הדברים. אז בואו נמשיך הלאה. וישב אבנר חברון, ויתהו יואב אל תוך השער לדבר איתו, בשלי, ויקהו שם החומש, וימות בדם עשה אל אחיו. אז קודם כבר אמרת מקודם, שוימות בדם עשה אל אחיו, נראה שהמגמה של יואב היה נקמת דם. נכון? נראה שחזל לא פשוט להם כל כך שהסיבה לכך שמת אבנר זה בגלל שהורג את עשהאל. בהקשר הזה הדברים הם לא כל כך פשוטים, ונראה קצת את ההתייחסות של חזל בעניין הזה. אומרת הגמרא שם במסכת סנהדרין, עתיה ליואב דייני. אומרת, כתוב שהוא לוקח את אבנר לשער, נכון? זה הביטוי. אל תוך השער. מפה רוצים לומר חז"ל, שמה זה אותו שער? סנהדרין. אמר לי, מה הייתה מכת לי לאבנר? זאת אומרת, שואל בעצם, דוד שואל את יואב, למה הרגת את אבנר? אמר לו, גואל אדם דעשה אל אבי. אומר, אני תגואל אדם שעשה אל. עונה, עשה אל רודף אהבה. עשה אל היה רודף. לכן, למעשה, היה מותר להרוג אותו. אמר לו, אמר לי, הווה לו להצילו באחד מעברה. גם אם נרוב נאמר שעשה אל היה רודף, לא היה צריך להרוג את הסאל, הוא היה צריך לבוא ולפגוע אותו, לפגוע בו באופן כזה שכבר הוא לא ירודף, להציל אותו באחד מעבריו, אבל לא להרוג אותו. אמר לי, לא יכיל לי. אמר לו, לא היה לו אפשרות להציל אותו באחד מעבריו. כיוון שלא היה אפשרות להציל באחד מעבריו, לכן היה מותר לו להרוג אותו. אמר לו, אשלה בדופן חמישית, כי ואין לי, דכתיב ויקהו אבנר, מאחורי החנית אל החומש? ואמר רבי יוחנן, בדופן חמישית, במקום שמריו כבד תלויים בו. באחד מעבריו לא יכילי. מה בעצם הוא אומר לו? הוא אומר לו, הוא יכל לכוון לאותה נקודה שבין כבד למראה, שצריך איזו יכולת כנראה מאוד מאוד מיוחדת, יכולת חירורגית לבוא ולפגוע דווקא במקום הזה, אז היה לי יכולת לכוון באופן כל כך טוב, אז הוא לא יכל לכוון באחד מעבריו? ודאי יכול להציל באחד מעבריו. זה בעצם הדין ששלמה בפשטות דן את יואב. אבל רואים שיש פה דיון מאוד מאוד לא פשוט, האם היה מותר ליואב, יש לו דין גואל אדם, או אין לו דין גואל אדם, יש פה גם שעה נוספת בהקשר הזה, יעבר מאז קצת זמן. אבל לכאורה, לא, אין פה מות כהן הגדול, לכן השאלה פה אם היה מותר או היה אסור, תלויה בכמה וכמה נקודות. דבר ראשון, מה? כן, כן, אולי ברמיקלט, מהבחינה הזאת, אם... לא, אם את כהן הגדול, גם אולי ברמיקלט לכאורה, גם לא יכול להרוג אותו, נכון? פשוט. מות כהן הגדול והפותר. אבל החשבון הפשוט הזה, שנראה שהוא הרג אותו בגלל שהוא הגול אדם, הוא לא כל כך פשוט. נראה שיש פה מחלוקת, כשהמחלוקת תלויה בשאלה, האם גול אדם... חייב להציל באחד מעבריו, או לא חייב להציל באחד מעבריו. יכול להיות שאבנר בכלל סבר שלא חייבים דווקא להציל באחד מעבריו כשיש פה דין רודף. מה? שאבנר. אבנר חשב שבכלל אין פה בעיה, ולכן היה מותר. או שיש בו שעה נוספת, האם יכל להציל או לא יכול להציל, כמו שאומרת הגמרא, שגם על הצד שבכל מקרה יכל להציל באחד מעבריו. זה החשבון שיש. כשמצטרף פה לטענה נוספת, שמבחינת יואב עדיין נמשכת המלחמה בין בית ישבושת לבין בית דוד, לכן הוא גם רואה את עצמו כמישהו שנלחם בו. אבל מדגישים פה, הכתוב מדגיש, וימות ביתם עשאל אחיו. איך בדיוק קרה אותה מציאות של הריגה? חז"ל מביאים כמה וכמה התבוננויות. נקודה אחת שמופיעה, שבא אליו באורמה. יואב בא לאבנר באורמה, ושאל לו, גידמת אה חולצת. שאל אותו מישהי שאין לה ידיים. אז איך היא חולצת? הרי היא צריכה להוריד את הנעל, נכון? חלצה נעלו. איך היא חולצת אם אין לה ידיים? והוא היה שוחה, הוא מראה לו, כי בשניים תחלוץ. הוא פשוט מראה לו, אבנר יראה לו באופן מעשי, איך היא חולצת. ואז היכה הוא. נכון? ואז הוא היכה אותו. וזהו בשלי לשון, של נעליך. זהו שאמר ובנעלו אשר ברגלו. זאת אומרת, נראה זה לא פשוט להרוג את אבנר. אבנר היה גיבור באופן מיוחד. איך הוא הרג אותו? מה התשובה, איך הוא הרג אותו? היה צריך לעשות איזו הערמה כזאת. זה דבר שנראה לי חורה מוזר. מה, אבנר עד כדי כך נתן בו אמון? עד כדי כך נתן בו אמון? אולי אפשר לראות את הדברים דרך הירושלמי. יש ירושלמי... שאומר כך. ואבנר למה נהרג? בפשטות, למה הוא נהרג? מה היינו עונים? גל הסאל. רבי יהושע בן לוי ורבי שמעון בן לקיש ורבנן. יש שלושה הסברים למה הוא נהרג. רבי יהושע בן לוי אמר על ידי שעשה דמן של נערים שחוק. יקומו נערים וישחקו לפנינו. זה נקודה אחת. פשוט,
זה הזכרנו.
מה? לא. אני חושב שהכוונה פה היא לא מצד מה שחשב יואב. כי מצד יואב כבר פשוטי המקראות אומרים לנו שנתגל עשהאל. אלא השאלה היא שאלה שמיינית. איך יכול להיות שאבנר, שהוא אדם כל כך גדול, נגזרה למיטה? איך הוא מת? הוא היה אדם גדול. מה התשובה? עשה דמם של הרים הפקר. הזכרנו שמרן הרב אומר שלא שהיה הבעיה בעצם הפעילות הגופנית. הבעיה הייתה רק שהוא עשה, גרם למוות של נערים. רבי שמעון מלקיש אמר, על ידי שהקדים שמו לשמו של דוד. כתוב שכאשר שולח אבנר לדוד, מה שהוא שולח, הוא אומר, וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו, לאמור מארץ, לאמור כתב ברית איתי, והנה אני עמך להסב איתך את כל ישראל. הביטוי, קודם כל, שהוא שולח, הוא שולח, דבר ראשון, וישלח אבנר אל דוד, מאבנר אל דוד, מקדים קודם אותו, ורק אחר כך הוא מזכיר את שמו של דוד. כתוב, מן אבנר לדוד. מה זה תחתיו? שקודם כל כתב את השם שלו, אחרי זה כתב את השם של דוד. יש פה איזה חיסרון, לא רק בעצם העניין הלאומי, שהוא עשה דמם של נערים הפקר, שלא היה לו רגישות לעניין של שמירה על חייהם של נערי ישראל, אלא יש פה נקודה נוספת, שגם כאשר הוא הולך להשלים עם דוד, עדיין בשאלה מי בראש, אבנר לא ברור שהוא מבין את זה שדוד בראש. אולי במידה מסוימת הוא חושב שכמו שהיה אצל ישבושת, שהוא יצליח לנהל את הדברים באיש אופן. גם פה הוא שולח אל דוד, אני מוכן להביא את כל העם, אני מבין את דוניה גדולה, אבל מי בראש? אני פה נוכח. זה מספיק בשביל שההשלמה הזאת לא יכולה לבוא ידי ביטוי באופן שלם. עד הוא דכתיב, ושלח אבנר מלכים אל דוד תחתיו, לאמור למי כל הארץ. מה זה תחתיו? רושמים קודם כל. אבנר, ואחרי זה דוד. כתיב לאבנר אל דוד. רבנן אמרין, על ידי שלא הניח לשאול להתפס בדוד. עד הוא דכתיב, אבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה שנראה שאבנר, גם כאשר שלושת הטעמים הללו, אם אנחנו מעמיקים, אנחנו רואים שבשלושת הטעמים יש איזו נקודה שההתפייסות היא לא התפייסות מוחלטת. יש איזה חיסרון בנקודת ההתפייסות. לפני כמה זמן היית מוכן לבוא ואפילו שישפך דם נערים, ודאי הוא לא רצה את זה בראש, אבל יש חשש כזה במלחמה הזאת. עכשיו יש פה פתאום את הסיפור של רצפה בתיה, אתה מוכן עכשיו ללכת לעבוד לעשות שלום? זהו. יש פה איזו נקודה מורכבת בהתחברות הזאת. אחרי שראינו עד כמה המלחמה הייתה קשה, בין בית שאול, ישבושת, לבין בית דוד, אז עכשיו אתה עושה פתאום שלום בכזה פשטות, אחרי שעשית דם נערים מפקר, יש איזה משהו בחיבור הזה שהוא מאוד מאוד בעייתי בשלב הזה. נקודה השנייה, צריך להבין, בן ישי בראש. נכון? כמו שאמר גם בירובה. כשהוא בא להתפייס, הוא לא עושה את זה באופן מספיק שלם. הנקודה השלישית, אתה עכשיו יוצר פיוס, אבל איפה היית? כאשר שאול היה עוד יכול להתפייס עם דוד, ואם שאול היה מתפייס עם דוד, יכול להיות שכל המהלך של ההשלמה בין בני רחל לבני לאה, היה נמצא במדרגה אחרת אם היו יכולים אז ליצור את ההשלמה הזאת. איפה היית אז? אתה היית זה שמנעת את הדבר. זאת אומרת, לא ברמת הזכויות של אבנר, היה איזה חיסרון בזכות לבוא וליצור את האחדות בשלמות, וליצור את החיבור הזה בין שלמות בין בית שאול לבית דוד, בגלל שבנקודה הזאת של החיבור, אבנר לא היה מספיק מתוקן. בין אם עשה דמם של נערים הפקר, שלקח את המחלוקת לאיזו קיצוניות, בין אם לא נתן להתפייס, בין אם גם כשהוא שולח לדוד, הוא מקדים את שמו לפני שמו של דוד. נוצר פה איזה מציאות של קושי לבוא וליצור, שדווקא הוא יהיה זה שייצור את האחדות, ולכן זה התוצאה שמת. תוצאה שמת זה לא רק משהו נקודתי של יואב, אלא משהו יותר עקרוני לפי הגמרא. משהו יותר עקרוני לפי הגמרא. באמת, על אבנר, אומר המדרש, כמו שאמרנו שהמסע היה סיכוי גדול שיצליח להימלט מהחנית של אבנר, למה? כי הוא היה זריז מאוד. עשאל, סליחה. אצל שאול רואים דבר אחר. אצל אבנר רואים דבר אחר. מופיע כך. מופיע גם בתנחומה, אני אראה את זה אולי בלקות שמעוני, שם יש קצת הרחבה יותר גדולה. מופיע לא לקלים המרוץ, אבל כתוב, ולא לגיבורים המלחמה. זה אבנר. דאמר רבי איסה, נוח לו לאדם לזוז כותל של שש אמות, מלזוז רגל אחת של אבנר. זאת אומרת, כותל, קיר של נאמר 3 מטר, כ3 מטר, תלוי לפי איזה שיעורים, קיר של 3 מטר, יותר קל להזיז מאשר רגל אחת של אבנר. לא פשוט. וכיוון דמטה שעתה, הקמות נבל ימות אבנר, זה בהספד בהמשך של דוד. זאת אומרת, אבנר היה גיבור באופן כמעט על טבעי. הרי כתוב גם שעכשיו כולם דאגו במדרש מופיע, דאגו שהפלישתים עכשיו עלולים לבוא ולעלות מי יצילנו מיד פלישתים. אבנר היה גיבור באופן מיוחד במינו. לכן גם לא ברור איך הוא מת. אבל אני חושב שהמהלך הזה שעכשיו אנחנו מסבירים, מסביר שאלה שדנו בה פעם קודמת. הרי ראינו שלא מוזכר בשום מקום העניין של אבנר שנלחם בפלישתים. על דוד כתוב שהוא מכה פלישתים, מכה פה, כולי רואים שהוא נלחם. על אבנר לא כתוב בשום מקום שהוא מכה. את אבנר תמיד ראינו היכן. איפה היה הנקודה של אבנר? בקשרי הפנים. כאשר שואלים בין מי זה האלם, כאשר יואב ויפקד מקום דוד, על שם מי יושב על יד שאול באותו יום? אבנר, גם זה קשור בעצם לדוד. כאשר דוד נרדף על ידי שאול ופונה בסיפור שם של צפחת המים והחנית, למי הוא פונה? פונה לאבנר. את אבנר תמיד אנחנו פוגשים איפה? בבניין של בתוך הממלכה. אבל הוא היה שר הצבא, הוא היה גיבור, הוא הציל מיד פלישתים, הכל נכון. אבל אבנר היה לו איזו נקודה מיוחדת, איזה כוח מיוחד שהיה מסוגל להביא את האחדות בין בית שאול לבית דוד. ובסופו של דבר, בגלל שאת הנקודה הזאת, כמו שאמר לנו הירושלמי, הוא לא עשה בשלמות, זה הסיבה שהוא מת. כי זאת הייתה הנקודה המרכזית של אבנר. היה לו את הכוח הזה לבוא ולאחד את הדברים, ורואים שהוא מת יכל לעשות את זה. אבל אבנר בסופו של דבר לא עושה את זה. ומה הזכות הכל כך גדולה שיש לאבנר? העובדה שהוא לא רק את נוביר הכהנים. גם זה קשור למה? לנקודה הפנימית. טוב, רבותיי.